בעונה האחרונה במתכונת הנוכחית של ליגת האלופות קיבלנו את אחד משלבי רבע גמר הגדולים ביותר שידענו, כל הקבוצות היו גדולות וכל מפגש הבטיח רבות וגם קיים עם 32 שערים בשמונה משחקים, דו קרב פנדלים אחד מטורף והרבה רגעים גדולים. שלב רבע הגמר גרם לנו לרצות לראות יותר. חצי הגמר השבוע מספק לנו עוד שני מפגשים רתקים שבהם כל תוצאה יכולה להיות אפשרית. אז פרק הכנה לקראת שלב חצי גמר ליגת האלופות שמגיע אלינו לטובה עם פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-263 של חולי הכדורגל הפודקאסט, והיום לכבוד חצי גמר ליגת האלופות, פאנל כבר נהיה הקבוע, מה נסגר איתנו? דיוויד ברמן, מאמן כדורגל, ויוני מונף הוא פרשן הבית, מה קורה חברים?
שלומנו מצוין, מיוחד שריאל מדריד עשתה זאת מול ברמן של סיטי ופאפ, הקבוצה ניצחה, הטובה יותר, הגדולה יותר ניצחה. אני צוחק כמובן, היה רבע גמר מטורף, יצא לי להיות בשלושה משחקים, באמת חלק מהתוצאות הפתיעו גם אותי, מה אני אגיד לכם, כדורגל בעניין, הרבה שערים, הרבה מתח, היינו רוצים עונות עם יותר משחקים כאלה, אבל אנחנו מסתפקים במה שיש.
אז אולי עונה הבאה, במתכונת החדשה.
אהם, דורטמונד, אהם.
אני לא יודע, כן, רגע, תכף נגיע לדורטמונד. אני לא בטוח שהמתכונת החדשה תיתן מעלה למה שאנחנו רוצים, או מה שריאל מדריד רוצים, אבל אני חושב שלא סתם אומרים שליגת האלופות מתחילה ברבע גמר. אנחנו ראינו קפיצה מטורפת בהכל, ברמת המשחק, ברמת המתח, ברמת ההנאה.
אבל זהו, העונה, באמת כל משחק ברבע הגמר היה גדול, כי גם... אתה יודע, לפעמים עולות לך איזה פורטו כזאת, או לייפציג, מגיעות לך לחצי הגמר.
לא, דווקא זה לא חסך. גמר... עלתה דורטמונד מקום 5 בליגה הגרמנית, זה לא קבוצה...
בסדר, אבל היא הייתה מקום ראשון בליגה, בשלב הבתים, כלומר, היא לא קבוצה קטנה, היא לא איזה הפתעה, אתה יודע, זה לייפציג, או רדבול זלצבורג, או איזה, אתה יודע, קבוצה
אחת שדורטמונד חד פוס הראש. לייפציג שיחקה אתמול ראש בראש דורטמונד על מקום רביעי ליגת האלופות, וניצחה 3-1, אני לא בטוח שלייפציג של היום קבוצה פחות גדולה מדורטמונד. לא, 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 לא בטוח שאני אסכים איתך. בנושא הזה, דורטמונד פשוט גם ניסיון וגם התעלות של מספר שחקנים, וגם חוסר יכולת של אתלטיקו להכריע את המשחק הזה בבית. כן. אחרי נצח 4-5-0 ולעלות, והיינו מדברים אחרת. יש מומנטומים בליגת האלופות. אני לא בטוח שדורטמונד קבוצה גדולה, ברמן אולי פה יתווכח איתי שוב, פעם שעבר הוא צדק.
אז יאללה, אבל... זורם איתך, שבע קבוצות גדולות ועוד אחת כזאת בינונית, אבל...
לא, זה קבוצה עם מסורת קבוצה, כן. קבוצה טובה עם המון כישרונות והמון שחקנים מנוסים שכבר היו בקבוצות גדולות, שחקנים שהם פשוט הזדמנות שנייה, אחרי שלא הצליחו, או שכבר ירדו בכושר שלהם, רוב השחקנים שלהם מאוד מאוד מנוסים, והיו בקבוצות גדולות, חוץ מזה אני זורם איתך על הכל, אני רוצה לשמוע את הצעד המפסיד של הרבע גמר, ברמן של פאפ.
מה זה? גם ברצלונה הפסידה, לך היה שבוע חלומי, ודיברנו על זה שלדיוויד היה שבוע קשה מאוד ספורטיבית.
היה קשה לראות, אני מודה סבלתי, אבל לריאל מדריד מגיע, עוד פעם, לא הופתעתי, בוא נגיד ככה, ריאל מדריד הייתה טובה, הייתה כדורגל טוב, דיברנו על זה, נראה לי אנצ'לוטי אמר אחר כך הוא ישן טוב בלילה, אחרי שהוא שותה בירה, לא אכפת לו איך הוא לקח את המשחק הזה, העיקר שהוא לקח, סיטי שיחקה את הכדורגל שלה, עשתה מה שהיא יודעת, הסגנון שלה, הכי טוב שהיא יכולה. ריאל מפוצץ באיכות, והשלבים האלה זה הלחם והחמה שלה, היא מתה על זה. לגבי ברצלונה, וואו, ראיתי את המשחק, לא, הצלחתי לראות באמצע פשוט, לא... יש קבוצות שאני רואה שאני לא מסוגל לראות אותם כמאמן שמנסה לנתח כדורגל, וזה ברצלונה בעיקר. סיטי אני חייב, אבל גם שם היה לי קשה. ברצלונה הפסקתי לראות באמצע, התפללתי רק שאני לא אראה עוד את המספרים של הגולים עולים, לצערי זה מה שקרה. פריס סן ז'רמן קבוצה מצוינת, לואיס אנריקה מאמן מצוין. הוא מוצא את המקום שלו עם כל החרטות של אמבפה.
אנחנו עוד לדבר על כל משחק ועל כל מפגש, ואיך כל קבוצה תגיע והכל. אבל חברים, אני רוצה להזמין אתכם לדרג אותנו בספוטיפיי, ומהפרק הקודם של עלייה, שסיכום שלי של עלייה של מקף ירושלים, שהקלטתי לבד, מעכשיו אפשר גם לראות אותנו, לא רק ביוטיוב, אלא גם בספוטיפיי, אז אתם יכולים לצפות ולהזין לנו בספוטיפיי, וגם לדרג שם, אנחנו אותו רגע לפני 300 דירוגים, אז יאללה, תנו ככה איזה בוסט אחד, וכמובן אם אפשר לדרג באפל פודקאסט, אז אני אשמח מאוד, ומי שרואה אותנו עדיין, מעדיף אותנו בקלאסי ביוטיוב, אז כמובן לתת לייק לסרטון, ולהירשם לערוץ, וכמובן, לעקוב אחרי חולה על כדורגל בפייסבוק, טוויטר, טלגרם, וואטסאפ, טיק טוק, וכמובן גם באתר של חולה על כדורגל, כדורגל.com, עלו המון המון תכנים לאחרונה, ועוד יעלו, יש הרבה הפתעות, אז תבקרו שם. חברים, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על חצי גמר ליגת האלופות, ונסקר כל מפגש, אבל קודם כל נתחיל קצת עם היסטוריה ועובדות על כל המפגשים, ואחר כך כמובן נדבר על הכושר של כל קבוצה, איך היא מגיעה, שחקן מפתח, חימורים, סיכויים וכדומה. אז אנחנו מתחילים כמובן עם חצי הגמר הראשון שישוחק ביום שלישי, ביין מינכן וריאל מדריד, חצי הגמר הגדול יותר והסקסי יותר, שתדעו, שתי הקבוצות נפגשו 25 פעמים בעבר, והמאזן ביניהם צמוד מאוד, 12 ניצחונות לביין, 11 לריאל, 3 תוצאות תיקו, עם יחס שערים של 41-39 לטובת ביין. הפעם האחרונה שהשתיים נפגשו הייתה בעונת 2017-2018, גם בשלב חצי הגמר. ריאל עלתה אחרי ניצחון 2-1 במשחק הראשון, ותיקו 2 בברנבאו בגומלין. בנזמה כבש צמד בשני, קימיך עם שער בכל משחק, ואולריך עמד בשער של ביין, וריאל כמובן המשיכה לשחייה וניצחה בגמר את ליברפול 3-1. בכל מקרה, 7 מפגשים היו בחצי הגמר, ביין עברה ב4 מפגשים, ריאל ב3, ובכל העונות שריאל עברה, היא גם זכתה בגביע, ביין זכתה רק פעמיים בתואר מתוך 4 בעליות לגמר. נתחיל קודם קצת זיכרונות מעבר, יוני, איזה מפגש בין הקבוצות אתה הכי זכור לך?
וואו, אני זוכר הרבה, אחד מהם היה כמובן הפנדלים ביום העצמאות של סרחיו רמוס העיף ליציע, עם מוריניו. אני זוכר את זה כי ריאל חיפשה בזמנות העשירי, ומוריניו הגיע לעשות את זה אחרי שהוא מנה מברצלונה, ומשחק בית וכולם חיכינו, ובסוף הדחה מאוד מאוד כואבת הפנדלים. אני עוד זוכר בתקופה ההיא, עוד העיפו את קונטראו על מרסלו כדי לסגור את האגף. זה היה הדחה מאוד מאוד כואבת, אני גם כמובן זוכר את העלייה בהרשה ב-2018, הייתי במיימי, בבר במיימי, אני זוכר הייתי את המשחק הזה, ואיך שנגמר הזמנתי כבר טיסות לקייב, אז היו הרבה מפגשים, היו הרבה משחקים מעניינים, ביירן אולי הקבוצה שהכי קשה לספרדיות לשחק איתה, קבוצה עם המון מסורת, המון ניסיון, זה לא משנה איך הם מגיעים, הם יודעים, להתעלות במשחקים האלה ולהתאחד ולעשות משחקים טובים, אני חושב שזה יהיה, כולם רואים את ריאל פיבוריטים, אני חושב שזה 50-50, באמת יריבה שאני שונא, למרות שאני מסתכל קצת על הסגל ושחקנים פצועים, יכול להיות שריאל מקבלת אותם בתזמון טוב יחסית, אבל אתה יודע.
כן, אנחנו נדבר גם על הפצועים, גם על החיזורים וגם על הכושר והכל, דיוויד, מפגש מיוחד שאתה זוכר?
שנת 99-2000, ניקולס אנלקה, החלוץ הצרפתי, חותם בריאל מדריד, חצי גמר ליגת האלופות, כובש נגדם פעמיים, אחד הזיכרונות הכי טובים שהיו לי, ממנו ספציפית שמאוד אהבתי אותו, וביירן וריאל תמיד היו משחקים טובים, ונראה לי, זה הזיכרון הראשון הכי חזק שיש לי צמד מפגשים בין שתי הקבוצות.
גם זה אולי הדבר היחידי שאנלקה עשה טוב בריאל מדריד.
הוא היה אדיר מארסנל, וכשהוא חתם בריאל, חיכינו לכל כך הרבה דברים טובים, כן.
הוא לא עשה הרבה. אגב, יש לו גם דוקו שהוא מדבר על זה, על התקופה שלו.
בנטפליקס, אדיר.
כן.
חובה לצפייה, חובה, יוסי.
תשמע, אתם חייבים לעשות לנו מדור המלצות, כבר עשינו את זה כמה פעמים, אולי פשוט נעשה פודקאסט המלצות דוקו, או סדרת כתבות באתר. אני חושב ששניכם זה האנשים המושלמים לכך.
כן, תשמע, עכשיו הוא דיבר בפתיחות גם על הבעיות בראש שלו, גם בעיות נקרא לזה, על המעבר בין מדינות ואיך אנשים מתאקלמים. היה לו שחקן שבאמת מראה שכמה חשוב החלק המנטלי בכדורגל ולא רק כישרון והיכולת, והתמודדות עם לחצים והתמודדות עם מעברים וקליטה במקום, אבל הוא גם נותן איזשהו תקווה שבמשחקים כאלה דווקא שחקנים, תשמע, ברבע גמר אני חייב להגיד דבר אחד, שכל שחקני המשנה של ריאל מדריד, אלה היו הכוכבים האמיתיים של הקבוצה, אם אנחנו מדברים על נאצ'ו, שוב נאצ'ו, שבלם רביעי חותם, והפך להיות אפילו בלם חמישי, כלומר יש שלושה שחקנים, ארבעה שחקנים לפניו בסדר, למשחק כזה. אם אתה מדבר על לוקאס וסקס שעומד בלחץ ונותן ביטחון, ראינו בווידאו כמה ביטחון הוא נותן לשחקנים לפני הביתות, או איך הוא מקפיץ את הכדור, ואני יכול להגיד לך, הביתה שלו הייתי הכי רגוע בעולם, ואפילו לוניל, שבסבל במשחק, ואני חושב שאלו בעיות, אם אתה מסתכל בווידאו ומנתח, ואני חושב ברצלונה תקפה אותו בקלאסיקו, על חוסר היכולת שלו, ניסיון שלו לעמוד במקומות האחרונים בערמות, מיוחד פנימה החוצה, ומי שמבין קצת ומסתכל ורואה איך שהוא צריך לעמוד ולעמוד, ורואה שהוא עושה לא מעט טעויות שלפעמים לא שילם עליהם, אבל בסוף סוחר את הסוף, והוא התעלה בפנדלים, ועמד במקום הנכון בפנדל של סילבה, ושילה את כל המומנטום של המשחק, אז זה שלושת שחקנים שאף אחד לא ציפה, הפכו לגיבורים הגדולים של ריאל מדריד, ויוסי, אתה תמיד שואל אותי, ואני זוכר כמה מאות פעמים שאלת אותי, מה אני מגן נימני ריאל מדריד, ואמרתי שהפתרונות בריאל מדריד באים מתוך הסגל, ריאל מאמינה בשחקנים שלה.
אנחנו עוד נדבר, כי קרבחל יהיה מושה מהמשחק, אז אנחנו נראה באמת.
אנחנו לוקאס, אתה יודע, ריאל לא, בפייסבוק ובאנגליה, מחפשים לריאל מגן שש ימים, ריאל לא מחפש מגן נימני, יש לה את דני קרבחל ואת לוקאס וסקס, והיא גם סומכת על, במקרים כאלה ואחרים, על מיליטאו או אחרים שישחקו, או אפילו רודיגר בתור מגן, היא לא תכרלה רכש 5 שנים, כי היא מאמינה בשחקנים שלה, אני חושב שזה הוכיח את עצמו, גם המדיניות, גם הפילוסופיה, גם היכולת של שחקנים להפוך למדרידיסט, אז אני חושב שהדבר הכי חשוב פה, ששחקנים אוהבים להיות בריאל מדריד, ומוכנים ללחם עבור הסמל, ובעידן של כסף גדול,
בדיוק.
וזה, לאורך זמן זה תופס, יש תקופות קשות לשחקנים, היה תקופה קשה לדני, היה תקופה קשה למדי, היה תקופה קשה לכל מיני שחקנים, אבל בסוף המועדון מאמין בהם, והולך איתם, ואתה רואה אפילו שלוניל, שאף אחד לא, כבר 5-6 שנים, אף אחד לא האמין בו, כבר בתקשורת קטלו אותו, וחשבו שהוא לא מספיק טוב לריאל מדריד, אבל קלפת, מי שהיה הסקאוט שגילה אותו, האיש הכי חזק בצד המקצועי של ריאל מדריד, האמין בו, דרך אגב, הוא תמיד האמין גם לקפה שלא הוכיח את עצמו, והמועדון הולך איתו, וזה משתלם בסוף. אני לא מכיר עוד מועדון שיכול לעשות 12 חצי גמר מתוך 14 אחרונים, זה הישג לא פחות גדול מכל הזכיות, העקביות, היכולת תמיד להיות שם, היכולת תמיד לתת תחרות, אז אפשר להפסיד, שמה שעבר קיבלנו 4-0 מסיטי, והיו הרבה יותר טובים איתנו, אבל אותו סגל פחות או יותר חזר, זה לא שעשינו שינויים כאלה גדולים,
בדיוק.
הרבה אנשים שאלו למה הביאו את רודיגר, הוא פשוט חיכה חצי שנה שנה לזמן שלו, ברגע שהזמן שלו הגיע, הוא קיבל את זה, אז אני באמת חושב שמגיע קרדיט לפלורנטינו פרז על המדיניות שלו, על הדרך שלו, על היכולת להתמודד עם מפלצות כמו פריס סן ז'רמן וסיטי עם כסף גדול, לא שחסר כסף, אבל הכסף מנוהל בצורה יותר חכמה ויותר טובה, כי בריאל יש גבול לתקציב, שאין כל כך בסיטי בפריס סן ז'רמן, ואני חושב שהמדיניות הוכיחה את עצמה, וגם ריאל מוכנה טוב מאוד לדור הבא, עם המגרש החדש, עם הספונסרים שמאמינים בה, עם הפרויקט הזה, ובסוף עם היכולת לבחור ילדים בני 16-17, כשאני חשבתי שזה מדיניות מאוד מוזרה, או מאוד מאוד שפתנית, אבל זה הוכיח את עצמו, ריאל יודעת להביא ילדים בני 16-17, לסמן אותם, ולתת לזמן להתפתח, ולהפוך אותם לכוכבים הכי גדולים בעולם, זה לא פשוט כמו שאתה נשמע. כלומר, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, ועובדה שזה מצליח. וזהו, ואפילו אתה רואה היום שאפילו שחקן כמו ארדה גולר, שלא משחק הרבה, אבל הוא...
קודם כל עשה שינוי פיזי מדהים מהרגע שהוא הגיע, כמה חודשים, כן.
רואים שהוא מתאמן כמו שצריך, רואים ששינוי פיזי כמו שצריך, רואים ש... 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 בצד המנטלי הוא חזק, כי כל פעם הוא עולה ונותן, ורואים שהוא רוצה להיות חלק מהקבוצה, כן. הוא לא ממהר לצאת להשאלות. ודרך אגב, גם הרבה שחקנים טובים שהיו בריאל מדריד ולא חיכו בסבלנות, כמו אודגור, הכוכב הגדול של ארסנל, כמו תאו במילאן, כמו חכימי בפריס סן ז'רמן. כלומר, אם ריאל מזהה ששחקן לא מוכן להיות חלק בתהליך ולא מוכן לשלם איזשהו מחיר כדי שהזמן שלו יגיע, היא תמכור אותו.
אבל אתה גם לא יכול כל הזמן להצליח, או כל הזמן, אתה אומר, לאמר על הסוסים הנכונים, אז יהיו לך פספוסים כמו נגיד תאו, כמו חכימי, שעכשיו אתה בכיף
לא יכולים לשלם. אני לא חושב שזה פספוסים, יוסי, אני חושב שזה שחקנים שלא יכלו להילחם, או לא הרגישו בנוח להילחם, ועשו את הבחירה הנוחה עבורה, וזה בסדר גמור, לא היה את הסבלנות, ורצו להוביל, בגיל מוקדם, בפרויקט אחר, וזה בסדר גמור, כלומר...
לא, לא, אני אומר, זה באמת כאילו, זה בסדר, וזה קורה, וזה כדורגל, ולא כולם, זה לא עניין שאין להם את החוזק המנטלי, זה עניין שהם רוצים כאן ועכשיו, והם חושבים שמגיע להם, זה אותו דבר עם...
וזה מתחבר למה שדיברנו לפני התוכנית, של חדר הלבשה בריא, בסוף אתה מייצר שחקנים שרוצים להיות שם. אני תמיד אמרתי לך, אתה לא תמצא בלם רביעי יותר טוב מנאצ'ו, אתה לא תמצא מגן ימני מחליף יותר טוב מבסקס, זה לא שאין שחקן יותר טוב.
ברור.
יש שחקן נכון. יותר טוב, אבל אין שחקן שכל כך רוצה להיות בתפקיד הזה, ולהיות מוכן ובשל למקומות האלה, ומוכן לעלות לגמר ליגת אלופות, ולתת את הפנדל לחיבור, כמו שבסקס עשה את זה, כמו שהוא עשה את זה ברבע גמר, ושהוא חלק במועדון, ושכל השחקנים אוהבים אותו כמו שהוא, ולא צריך. אז יכול להיות שיש שחקן שנותן 10% קרוסים יותר טובים מבסקס, ו2% יותר בלחץ על כדור, אבל השאלה היא, הוא מוכן לשבת על ספסל כל העונה, ולהיות מוכן לעלות על זה,
ואני... או שהוא יהיה מוכן, אתה יודע, לעלות את הקו ולתת את הכל, או לעלות בהרכב בקלאסיקו, ולהיות השחקן הכי טוב למגרש. זה בדיוק באמת מה שמייחד שחקן כמו בסקס, דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב שכל קבוצה צריכה שחקן כזה.
באמת, אבל לא רק כזה, כמו נאצ'ו וכמו אחרים, וזהו, ואני חושב שבסוף קשה להשיג יותר, ואני חושב שגם ריאל מדריד לא בטוח שרוצים להשיג יותר מה שהם השיגו. כלומר, ריאל לא הייתה רוצה להיות מצב של 10 אליפויות רצוף, כמו ביירן, כי זה היה הורג את הביזנס שלה, זה היה הורג את המותג שלה, זה היה הורג את הליגה הספרדית. אני חושב שריאל אוהבת את התחרות בברצלונה, היא אוהבת אולי את האיזון, אני מדבר איתך מה עובר לפרס בראש. לא היינו רוצים למחוק את ברצלונה מהמפה, ולקחת 9 אליפויות רצוף, ולרמוס אותם לגמרי. אני חושב שזה בריא לתחרות, כי אני חי פה בספרד, ואני רואה מה קורה פה. אין לך, בלי התחרות הזאת, אין לך פה הרבה מה להציע. אתה מבין? זה לא אנגליה, שאתה הולך לכל חור, ויש לך מגרש של 60,000 צופים, ועוד 100,000 בחוץ שרוצים להיכנס. פה אתה הולך לחירונה, והיית הולך לפני שנתיים, לא היית רואה בכלל חוצות. זה משהו חדש שנוצר, שיש, וגם זה 10-15,000 צופים. ואתה הולך לגנס, או אתה הולך לחטאפה, וזה יישובים קטנים, ומגרשים מיושנים, שאין את הכלכלה שיכולה להצמיח, והדבר היחידי שאפשר להציע פה ברמה גבוהה מאוד, זה ריאל מול ברצלונה, וזה מוכר, כי אתה רואה במשחקים האלה, אנשים מכל העולם מגיעים, זה הדבר היחידי שהספרד יכולה להציע מול האנגלים, זה לא מעט, אבל אתה יודע, זה גם לא מספיק בצד השני, יהיה לך פה מועדונים, ליגה שלישית כמו סנדרלנד, או עם 100,000 צופים, או 40,000 צופים ביציאה, ועוד 50,000 שרוצים להגיע, זה לא אותם יכולות פשוט, זה הכל.
ראית, איך מאנלקה הגענו למצב שאנחנו מדברים על סנדרלנד ועל כדורגל, הבדלים בין אנגליה לספרד, אבל בואו נתקדם, יוני, בואו ככה, אני רוצה שנחזור למשחק. טוב, אז... כל קבוצה מגיעה למשחק, ביין דווקא בתקופה יחסית טובה, היא מגיעה אחרי 4 ניצחונות רצופים, כולל 1-0 על ארסנל בגומלין, ששאר ניצחון של קימיך, ואם מול ארסנל בגומלין ראינו מחצית ראשונה די שקולה, בשנייה ביין הייתה טובה יותר ושלטה, וגם כבשה את השאר, אתמול היא מנצחת את פרנקפורט 2-1, מצמד של הארי קיין, וזה נראה שאיכשהו תומאס טוכל גם התקבע על איזשהו הרכב, קצת שונה ממה שהיינו רגילים, אנחנו רואים את מזראוי בצד שמאל, באגף, כמגן, וככנף פותח רפאל גררו, קימיך כמגן ימין כבר תקופה ארוכה אנחנו רואים, ובסך הכל נראה שאיכשהו בהן התייצבה, היא הבינה את האליפות כבר היא לא לקחה, וכבר שמה את כל יעבה על ליגת האלופות, ראינו זה במחצית שנייה טובה מאוד נגד ארסנל, ואני אומר בסוף, מדובר בקבוצה איכותית מאוד, היא לא בעונה טובה, ברמן, היא לא בעונה טובה, אבל נגד ארסנל, אחת הקבוצות היא באמת, בחמישיות ושישיות בליגה האנגלית, וואלה, באה ועשתה את העבודה, ואני אומר וואלה, אולי צריך לקחת אותה ולהתחשב בה כאחת המעמודות החזקות, גם עוד לפני, גם ברבע.
בארן קבוצה בסוף היא קבוצה טובה, יש לה חומר שחקנים, דיברנו על זה בפודקאסט האחרון אני חושב, יש לה חומר שחקנים שהוא טופ עולמי, אתה לא יכול להתעלם מקבוצה כזאת, ועם כל השינויים שהם עוברים, וגם מבחינה מערכתית והנהלה וכן הלאה, בסופו של דבר מי שמשחק על המגרש זה השחקנים, ושחקנים ברמה הזאת, כשהם יודעים שמונח להם הרבה על הכתפיים, עוד פעם, אני מניח בסוף שזה בחירה, אבל אני חושב שהם הבינו שהם יכולים להציל את העונה הזו דרך ליגת האלופות, והם עושים את מה שצריך. עוד פעם, תשמע, ארי קיין ולירוי סאנה וקינסלי קומן וקימיך נויר, יש שם קבוצה של כוכבי על מטורפים, מפוצצים בניסיון.
במפעל כמו ליגת האלופות גם חשובה,
זה הדבר הכי חשוב בליגת האלופות, זה ניסיון. ולגבי תוכל אני חייב להגיד לך משהו רק על הצד של המאמן, יש פה בארץ אנחנו אוהבים לדבר הרבה שלא אוהבים את המילה פרויקט ותהליך, בסופו של דבר מאמן לא יכול לבוא וישר להנחיל תוצאות ודרך, לפעמים זה קורה וזה טוב, הרבה פעמים זה לוקח זמן, ובתחושה שלי, לתוכל לקח קצת זמן, וכמו שאתה אומר, הוא מצא את ההרכב שלו, הוא מצא את האנשים שלו.
תשמע, יש לציין שהוא רצה כמה שחקנים, הוא רצה גם קשר אחורי בקיץ, הוא לא קיבל, כלומר, אתה יודע, הוא לא חף מטעויות, אבל גם יש לו, לא יודע אם לקרוא לזה נסיבות מקלות, אבל יש לו תירוצים שהם לא רעים.
כל מאמן בסוף רוצה את השחקנים שלו ואת הסגל שלו, הוא לא קיבל, התפקיד שלו בסוף זה לייצר תוצאות, רוצה או לא רוצה. אני זוכר, פאפ הגיע לביירן והוא רצה את נאמר וקיבל את מריו גוצה, אתה מבין? זה הבדלים של שמיים בארץ, אבל הוא לקח כן. את גוצה ועשה ממנו את הכי טוב שהוא יכול. זה גם התפקיד של תוכל בסוף, אתה לא יכול לשבת ולהגיד, לא קיבלתי קשר אחורי, אז אין לי. אתה צריך לספק תוצאות, לא תספק תוצאות. אתה תלך הביתה. הוא כבר הולך הביתה, למרות שקראתי עצומה, ואנשים חותמים
לזה. טוב, כולם מסרבים להגיע אליהם, תשמע, נגע זמן צעירה, ורגניק מתלבט, אז בסוף ישר עם תוכל.
תראה, יש כל המאמנים שהם פונים אליהם, זה... עוד פעם, יש לך היום המון אופציות, יש לך היום המון כסף בעולם, ומאמנים היום רוצים לבחור פרויקטים, אני חושב שגם דיברנו על זה כבר. מאמן רוצה פרויקט, ברגע שאתה בא ואומרים לך, שמע, אנחנו חייבים תור כאן ועכשיו, אני לא בטוח כמה מאמן כדורגל שאתה יודע, מאמין בדרך שלו ובשיטה שלו, דיברנו על זה לגבי צ'אבי אלונסו. לא יודע כמה הוא ירצה ללכת למקום של אליפות ותארים כאן ועכשיו. כן. תוכל כבר שם, מצליח להוציא בסוף את המקסימום לדעתי, יכול להיות שדווקא עכשיו שוב, יש נטייה לשחקנים ברמה עולמית, לדעת להגביר את הקצב בדיוק במאני טיים, אני שוב אי אפשר להבטיח שזה יקרה, כי בסוף כל התחזיות שלנו, חוץ מיוני וריאל ואני ודורטמונד, אז טעינו בסופו של דבר, ראיתי גם איזה קטע, יש איזה תוכנית, באנגליה, תיארי אנרי וקייט אבדו וכמה שחקני עבר שם שמראים שהם כולם ניבו הכל הפוך, גמר בין ברצלונה לסיטי ואף אחד לא שיר שדורטמונד תעלה וריאל תעלה, אז עוד פעם בסוף קשה לחזות, אתה כן יכול לראות את המועדון ולראות שהוא עושה התקדמות ומשחקים קצת כדורגל יותר יציב, שוב נגד ריאל קו הגנה גבוה או כל הדברים הקטנים שאנשלוטי יודע לעשות, הוא טוען שזה פשוט, ושהכדורגל מבחינתו הוא פשוט, אני לא מאמין שהוא ככה באמת רואה את זה, הכדורגל הוא מקצוע מורכב, הוא יודע לעשות את הדברים נכון, לא, ים ניסיון, ים יכולות, ים שחקנים איכותיים שהוא יכול שם להטמיע את הרעיונות שלו, ולהגיד לך מתנצח אנחנו לא יכולים לדעת, הבארן היום בפורמה הרבה יותר טובה ממה שהייתה לפני חודש, כי כן. על הגל כזה, בנתן לעצמה תחושה של ביטחון, ולא יעזור, תוצאות תמיד משנות אנרגיה של קבוצה, הם התרופה הכי טובה שיש בכדורגל, וניצחון כמובן.
יוני, אני רוצה שנדבר גם על ריאל, ואיכשהו נשלב את זה יחד, היא מגיעה בקושר מדהים, נצחת בששת המשחקים האחרונים, מלבד השני תיקו והפעלה מול סיטי, 18 משחקים לא הפסד, היא קרובה מאוד להבטיח את האליפות, היא מנצחת את סוסיידד ביום שישי, משאר של ארדה גולר, 9 חילופים בהרכב, היא מגיעה באמת למשחק בצורה הטובה ביותר, ואני כבר אגיד לכם מה טוחל אמר על ריאל לפני יומיים בערך, ואני חושב שזה מייצג את ריאל, מסמל את ריאל בצורה הטובה ביותר, תקשיבו מה אומר, צפיתי בריאל מדריד עם האנליסטים שלי, ואם אתה מסתכל על השערים שלהם, על המצבים שלהם, מחזיר 10 שניות אחורה, אתה לא רואה את זה מגיע. אתה לא תמיד רואה את השערים שלהם מגיעים, כל נראה תחת שליטה, ואז עובד 5 שניות, וזה פתאום קורה. יוני, קלבול.
קלבול, אבל אני חייב להגיד שאמרת משהו שאני לא מסכים איתו. אני חושב שאנחנו בתקופה טובה מאוד מבחינת תוצאות, אבל אנחנו לא בתקופה טובה מבחינת יכולת או זרימה של המשחק או 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 בסיס של העונה, אפילו בחלק של השחקנים שהיה מאוד מאוד משמעותי, ובוא ניכנס למשל לא
אבל תעשו... אולי זה בדיוק מה שטוחל מתאר, שריאל לא צריכה להיראות במחאות טוב.
הכל בסדר, אבל אמרת שריאל בתקופה טובה, אני לא חושב שקלאסיקו...
18 משחקים ללא הפסד, זה לא תקופה טובה?
שנייה, רגע, אני מדבר על השבועיים שלושה האחרונים, אני לא חושב שקלאסיקו היה משחק איכותי מבחינת ריאל מדריד, אני לא חושב שאתמול סוסיידד ברור שלא היה משחק טוב.
לא היה.
אני לא חושב ש... אני חושב שחירונה בבית, שריאל נתנה הצגה, ואפילו אחד אחד בליגה מול אתלטיקו, שריאל הייתה טובה מאוד 85 דקות, אני לא חושב שריאל כזאת איכותית הייתה מול סיטי בגובלין, היא עברה במלחמה, היא עברה בנחישות, היא עברה הקרבה, היא עברה בגלל שחקנים עבדו קשה, ואני חושב שיש מספר שחקני מפתח שלא נמצא בתקופה, ג'וד בליגם, אני לא חושב שנמצא כרגע בכושר C, אני לא חושב שמרכז ההגנה שריאל משחקים איתו, זה איזשהו משהו שריאל הייתה רוצה, יכול להיות שרודיגר בסי שלו כרגע, אולי לוקס וסקס בסי שלו כרגע, כלומר, ריאל טובה, טובה מאוד, אבל לא הייתי אומר שהיא נמצאת בתקופה הכי טובה שלה כרגע. כן, לגבי הנקודה הזאת שריאל מסוכרת כל הזמן, כי יש לה שחקנים הכרעה הכי טובים שיש, ריאל מסוכרת מאוד, כי אם אתה מאבד מול הכדור, היא הקבוצה הכי מסוכרת במעברים, לא רק בגלל ויניסיוס, אלא גם בגלל ויני ורודריגו, שיש פה גם סתירה גם, כי הם מייצגים יותר כדורגל של המעברים, וג'וד צריך יותר כדורגל של טקטוקים והחזקת בכדור. אני מאוד אוהב את השילוב של תבניות התקפה חדשה שקרלו הוסיף, שגם רודריגו וגם ויני הולכים שמאלה, וזה מייצר עוד אופציות התקפה. דיאז נמצא בתקופה טובה, הוא באמת מתעלה, על עצמו כי דו קל לעלות מהספסל ולשנות מסתקים, הוא היה גם הכריע מאוד ב-3-2 בקלאסיקו, עשה שם פעולות יפות מאוד. שוב, בשלב הזה של העונה חשוב תוצאות גם, אז התוצאות כן לטובתנו, אבל אני חושב, מפתח למשחק הזה הוא מי, אני מניח שטוחל יוצא משחק סגור וטקטי, מעט מאוד סיכונים.
דווקא טוחל?
דווקא טוחל, כן, כן, ריאלי, אני חושב ש... יודעת לשחק כל סגנון, זה אחד היתרונות של קהל.
כי אתה יודע, המפגש הראשון אמרנו באליאנס ארנה, להגיע לברנבאו כשאתה לא אולי בעמדת יתרון, או ביתרון משמעותי, ולא...
אני זוכר הרבה פעמים שבאיירן עשו תוצאות טובות בברנבאו, אני חושב ש... ברור שהם יכריעו את המשחק 2-3-0, אז זה עדיף, אבל אני לא בטוח שהם צריכים להיות לחוצים לעשות את זה... עובדה שהם עשו 2-2 ו-1-0, כלומר, אני לא בטוח, אני חושב שטוחל ינסה להימנע מקרב פתוח מול ריאל מדריד, וינסה להוריד את הקצב של, של, של פחות הסיכונים שהוא לוקח, כלומר הוא כן ינסה לחוץ גבוה, הוא כן ינסה לעשות דברים, אבל אני חושב שהיתרון של ריאל שהיא יודעת לסרק, כמעט בכל סגנון, היא יודעת, היא טובה מאוד בלי כדור, היא טובה מאוד במעברי, היא טובה מאוד גם היום עם ג'וד, בעלת כדור ולהחזקה של הכדור, יש להם ריאל הרבה יכולות והרבה כלי, אני לא בטוח שכדאי לבייר למשחק של, של ללכת ולבוא, מול שחקנים שיודעים להכריע משחקים, לזה אני חושב שהוא חידן, יש בריאל המון שחקנים שיודעים להכריע משחקים, ואוהבים לעשות את זה ולהתעלות, בסוף המפתח של
זה. אז אתה אומר שדווקא זה שתוכל יודע שריאל יכולה לעשות מכלום גול, אז הוא יבוא קצת יותר זהיר, קצת יותר ככה טקטי, יותר סגור אולי.
תראה, אני תמיד אומר שאנשים הולכים בדברים שעבדו להם, וככה הוא לקח את ליגת האלופות עם צ'לסי. הליגת האלופות עם צ'לסי הוא לקח, כשהוא לקח מעט מאוד סיכונים, והיה מאוד קשה להכניע אותו. אני לא רואה איך עכשיו הוא יבוא על ריאל ויתקתק את הכדור 90 דקות, אני מצטער, נראה לי, הוא לא סיטי, הוא לא מצ'סטר סיטי, צריך לדעת את זה. אני חושב שהוא נסבת, בדרך אחרת לעבור את ריאל מדריד, והדרך הזאת יהיה לא לספוג ולא לקחת סיכונים. ומפה אליך ברמן, כי אתה...
אז ברמן, כן, אני חייב לשאול את ברמן, כי זה משהו שחשבתי עליו במערך המשחק נגד סוסיידד, ונכון, אנצ'לוטי עשה 9 שינויים בהרכב, אמרתי, בונה, ריאל מדריד, עם כל הכישרון שיש לה ברגליים, עם טוני קרוס, עם שחקנים כמו מודריץ', כי... למה אנצ'לוטי בוחר לא להחזיק בכדור? וחשבתי על זה שאם צ'אבי אלונסו הגיע, אם נראה פתאום ריאל מדריד שונה לחלוטין, אני, כאילו זה קצת איזה דיסוננס שיש לי, שאני אומר, בונה, קבוצה שהיא כל כך איכותית, כל כך טובה עם הכדור, אין לה בעיה, כאילו, קחו את הכדור, אנחנו קצת נחכה לאחור, מאחור, נצא למעברים שלנו ונסתדר.
תראה, זה פילוסופיה של מאמן בסוף. זה מה שהוא מאמין בו, זה מה שעובד לו.
כן, אבל זה לא רק אנצ'לוטי, סליחה שאני כותב אותך, זה היה מוריניו, זה היה זידן, זה כאילו זה, ריאל מדריד היא קבוצה שה-DNA שלה הוא אחר לחלוטין, ואני אומר, בוא נעזוק, זו קבוצה דומינטית, כל כך טובה, כל כך איכותית, כאילו, היא לא יכולה לשחק כדורגל אחר?
היא יכולה לשחק כדורגל אחר, אבל עוד פעם, בסופו של דבר זה לא משנה, מגיע מאמן, הוא בוחר לשחק בשיטה מסוימת, עובד לו. עוד פעם, כמו שהוא אמר אחרי המשחק, שהוא הולך לישון בראש הקד, הוא ניצח את מצ'סטר סיטי, לא מעניין אותו איך. האוהדים של ריאל אמרו שזה משפיל וכן הלאה, זה לא מעניין, אף אחד לא זוכר את זה. אתה מבין, הוא זוכר שהוא עלה, שהוא התקדם שלב, הוא התפקיד שלו ברמות האלה, זה לנצח נקודה. תלך לקבוצה.
אני חייב להתערב, ומצטער שאני קוטע את ברמן, אני חייב להגיד לך משהו. אולי הוא זוכר את הסוף. נכון שמי החצי השני, סיטי, תחנו את ריאל וכולל הערכה, אבל שלושה, על המשחק החולק למשחק וחצי לפני, שריאל הייתה שקולה ושווה לסיטי, ושחקה די פתוח, גם בברנבאו הפתיע ולחצה גבוה. כלומר, נכון, זוכרים את הסוף, 45 דקות, התוצאה מאוד קובעת את הדרך. ואם ריאל הייתה ממשיכה לשחק פתוח ב-45 דקות אחרונות, יכול להיות שזה נגמר 3-4 וסיטי. אבל לריאל אין שום בעיה לשנות את הסגנון שלה ולשחק בכמה סגנונות, במשחק אחד, זה ההבדל הגדול בין ריאל מדריד לברצלונה למשל, שחטפה תמוסות לאורך כל העשור האחרון בליגת האלופות, שישתה שק פתוח כשהיא לא הייתה שמה מול שווה. אם אתה שווה מול שווה זה בסדר, אבל אם אתה יודע שהיריב יותר חוטי ממך, במומנטום יותר טוב ממך, במגרש שלו ויותר טוב, לריאל שום בעיה לבוא לסגור משחק. ראינו את זה ברצלונה מול פריז, שבאדום, האדום שינה את המשחק, שינה את השוויון. ברצלונה קרסה וספקה רביעייה, כי לא יכל להגם כמו שצריך, כלומר לסתק בלי כדור, כמו שאני אומר, כן. באותה רמה, ריאל אין לבעל סתק בלי כדור, זה, ראינו את זאת בלגה בוסטגליצ'ים, ועובד קשה במגרש כמו בלם, כלומר, וזה יכולות שמאמן, כמו שברמן אומר, מאמן עובד עליהם ומטפח אותם, ויודעים לדעת שבסוף אתה לא יכול להיות דומיננטי 90 דקות כל מסתק, זה סיטי יכולה, ואולי ברצלונה של מסי יכולה, אבל קבוצות רגילות, צריכות עוד יותר כלים ועוד יותר אפשרויות, ואני לא חושב שריאל באה מול חטף ומשחקת סגור, היא חצת גבוה ועומדת גבוה ברוב העולם, ההבדל שמשחקים ספציפיים, גם מוריניו, הוא מדבר כאילו הגנתי, בריאל מדריד ומוריניו כבשו 100 שערים פלוס, גם זידן כבש 100 שערים פלוס, זה לא כדורגל הגנתי, זה כדורגל התקפי, אבל יודעים משחק 2-3 בעונה, לבצע התאמות, וזה ההבדל הגדול, וזה צריך לציין, כולם זוכרים את הסוף, אבל ריאל שחקה בברנבאו משחק שקול פתוח לגמרי, וניסתה לנצח בהפרש, יצא 3-3 כי היריב חזק, ברגע נכון, בזמן האחרון, בגלל התוצאה, בגלל השער המוקדם של ויני, עד ה-1-0 גם ריאל שחקה פתוח, באותו רגע עברו למוד אחר, מוד היה הגנתי מאוד, סגור מאוד, גם ארסנל של ארטטה עשה את זה מול סיטי משחק אחד, זה יכול להיות שזה יביא לו את האליפות, צריך לדעת לעשות דברים כאלה, ההבדל שריאל אין לה בעיה לעשות את זה, את סיטי אתה לא תראה את זה, סיטי של פאפ לא תעשה את זה, ברצלונה לא תעשה את זה, לריאל מדריד אין שום בעיה להתלכלך, כדי להשיג תארים.
דיוויד.
תראה עוד פעם, ריאל עמדה נגד סיטי 6-3-1, הוא רוצה לנצח, נקודה. עכשיו, אם אתה רוצה לפצח את הכדורגל ברמה הטקטית, בוא נגיד, אם אנחנו מחלקים את זה לחמש רצועות אורך, את המגרש, אז יש לך את הרצועה החיצונית ואת הרצועה הפנימית יותר, שם, אלה כביכול השטחים ששם מפצחים את האמצע. ובקו שש, לצורך העניין, זה מאוד קשה, אז אנצ'לוטי עושה את הקו שש. מותר לו. בוא, אף אחד כבר לא מדבר על סיטי, סיטי, זהו. לא קשורה לליגת האלופות, לא זוכרים את זה, אתה מדבר על ריאל עכשיו, כי ריאל עשתה משהו, שקידם אותה לשלב חצי הגמר, ואין חוקים בזה, עוד פעם, מאמנים, ברסה יש לה DNA מיוחד, ובוא נגיד לאייקס יש DNA מיוחד, תגיד לי שלריאל מדריד יש DNA מסוים בהיסטוריה שלה של הכדורגל, לאו דווקא, אז מגיע זידן ומשחק את הכדורגל שלו ומצליח, ומגיע אנצ'לוטי או מוריניו ומשחקים את הכדורגל שלהם ומצליחים. שוב, אין לך מדד להצלחה, יש כל היופי, זה הגיוון שלך והיכולת שלך, כמו שיוני אמר מקודם, שחק בכמה דרכים, בכמה שיטות, בכמה סגנונות, ודרך זה לנצח, זה דווקא יאמר לזכותו של אנצ'לוטי, עוד פעם, אמרתי שמגמדים אותו ביכולות הטקטיות שלו, בוא, וזה שהוא יותר נינוח ויותר רגוע ומדבר קצת, בוא נגיד בצורה פחות מורכבת על הכדורגל מאשר מאמנים אחרים, זה לא אומר שהוא לא טקטיקן, זה לא אומר שהוא לא חושב, זה לא אומר שהוא לא מתכנן ומתכונן. ולגיטימי, אחלה, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו רואים כדורגל שהוא התקפי, והוא מרגש, וגם אם ריאל יורדים נמוך ומצליחים לעקוץ, בסוף אתה נהנה מהכדורגל. והלוואי בשביל יוני, שזה מה שיביא להם את הגביע ה-16, אם אני לא טועה.
אני חושב על ה-DNA של ריאל די ברור, כלומר, הוא...
היום, אני מדבר על DNA היסטורי, אתה מבין? לברסה יש DNA היסטורי, לריאל אין DNA היסטורי.
בסוף הוא להביא את השחקנים הכי טובים בעולם, ולתת להם את הכלים להצלחה, כלומר, זה המטרה של ריאל מדריד, בפילוסופיה שלה, בסדר? אז יכול להיות פעם להיות בנוי על ויניסיוס, זה יכול להיות פעם להיות בנוי על רונלדו, על איכות הסיום של רונלדו, זה יכול להיות היסטורית להיות... לתקתק את הכדור עם פושקש וסטפנו, וזה בסופו של דבר, אתה רוצה להביא את השחקנים, אפילו לא תלגיד לך הכי טובים, אבל אולי הכי מריבים, הכי מעניים, והכי טובים, ולתת להם את האפשרות לנצח, וליהנות ממה שהם יודעים לעשות, אני חושב שזה הייתה מטרה שהביאו את ג'וד בליגם, אתה יכול להגיד שאולי מקצועית, הוא לא צריך להיות מתחת לחלוץ, אולי אפשר להיות טיפה אחורה, אבל עצם הרעיון לשים אותו בתור עשר, כשהוא כל הקריירה לא היה, מראה שריאל האמינה וחשבה שזה היה מקום שהוא יכול לבוא לידי ביטוי, בחצי שנה הראשונה זה עבד מצוין. דרך אגב, חלק מהרעיון לעמוד עמוך ולשחק מעברים על ויניסיוס, זה להבליט את הכישרון היוצא דופן שלו וליהנות מהיכולת שלו להכריע משחקים בדרך הזאת. כלומר, זה לא מקרי הדברים האלה, יוסי, זה לא שם איזשהו משהו.
לא, אבל אני אומר, עכשיו צ'אבי אלונסו מגיע לקבוצה, כן, סתם, אני היפותטי, לא אומר שזה יקרה שנה הבאה או משהו, אבל צ'אבי אלונסו מגיע לקבוצה, זה כזה...
אתה משבש את ה-DNA של המועדון לא מחייב...
אז הוא לא יגיע, אז אתה אומר, זה לא מתאים.
לא, צ'אבי אלונסו לא יגיע, אבל המדיניות, כאילו זה משהו בניגוד למדיניות של המועדון, פה אתה מביא מאמן שרוצה לשחק בדרך מסוימת, מביא שחקנים לשיטה שלו, ומתאים אותה. זה לא מה שריאל מדריד רוצה, ריאל מדריד רוצה להביא את השחקנים הכי טובים,
אז הוא לא יבוא.
שידע לנצל את היכולות שלהם.
אז שבי אלונסו לא יגיע, לא יגיע, אתה אומר.
אני לא אומר שהוא יגיע או לא יגיע, אבל אם הוא יגיע, הוא יגיע כמעט בלי השפעה על רכש. אולי אתה מסרס אותו, אולי אתה לא מביא את הבן אדם הנכון לתפקיד הנכון. ריאל רוצה להביא את הכישרונות הכי גדולים שהיא מאמינה. היא רוצה להוציא את המקסימום מאנדריק בקריירה, היא רוצה להוציא את המקסימום מפרדה בקריירה. היא רוצה לה... דרך אגב, וגם בהיררכיה מאוד מאוד ברורה, ברור לך שהכוכבים זה ג'וט ובלינגהאם, וברור לך שמגיע אמבפה, הוא מעל כולם, וכל אחד יורד בהיררכיה וצריך להבליט את אמבפה, ועכשיו צריך להביא ברמל שזה מקבל את הרעיון הזה, מקבל את זה שהוא לא משפיע על הרכש, הוא משפיע קצת, אתה יכול לראות ב-15 שנה האחרונות, פה ושם מאמן הביא שחקן, אז זידן הביא את ורן כי האמין בו, אבל זה גם מתאים למדיניות של המועדון, להביא כישרונות צעירים, אתה מבין? יש דרך קו שיטה מאוד מאוד ברורים, לשיטה ולדרך הזאת צריך להביא מאמן שמסכים לעבוד בתנאים האלה, יכול להיות שצ'אבי צריך פרויקט שלם, שהוא הכוכב המרכזי, והוא מביא את השחקנים, ומסדר, יכול להיות שהוא יודע לנהל את הכוכבים, תסתכל מי מצליח בריאל מדריד, מאמנים, אגב, אני גם מסכים בהם משהו, זה נכון שזידן הטקטיקל בהמון משחקים מאוד מאוד באותו, אבל מאמנים שיודעים לנהל חדר הלבשה, שיודעים לנהל כוכבים, שיודעים להיות יחסים טובים עם השחקנים, ואלה המאמנים שהצליחו, גם זידן, גם קרלו, כשאחרים הגיעו, לופטגי עם השיטה שלו, בניטס עם השיטה שלו, היו אחרים שהגיעו, הם לא הצליחו, יוסי. אתה צריך להבין שיש דרך מקצועית למועדון, יש שיטה מאוד מאוד ברורה, כל המועדון עובד בשיטה ודרך מסוימת, ולהביא מאמן שחושב אחרת, ורוצה אחרת, והוא יקבע, והוא יעשה, כנראה שזה לא יעבוד, גם כי החוזים בריאל מאוד מאוד כבדים, אתה לא יכול להתחיל עכשיו למכור שחקנים, להעיף שחקנים, שחקן טוב בריאל מדריד שלא מצליח, או שיורד ביכולת כמו איסקו כזה, רוחמס, אי אפשר להפטר ממנו, כי החוזה שלו מאוד מאוד גבוה, ואף אחד לא יקרה אותו, אתה מבין? והשיטה הזאת עובדת, ומצליחה, ויש לה גם חיסרונות מסוימים, אבל זה עובד, וזה ימשיך לעבוד, כל עוד פרז הנשיא, שזה בעיקר תלוי בבריאות שלו, הוא זוכה בבחירות ב-90%, זה המדיניות, ואתה רואה גם ברכש, מי שמגיע זה אדר כזה, ומדברים על סטונטו מריבר פלייט, שהוא בן 16, וריאל עוקבת אחרי שחקנים בן 16-17, והכישרונות הכי גדולים שהיא תיאתר בעולם, אלה הגיעו, כמו שגולר הגיע,
ואתה אומר, אתה אומר, פעם בשנה, פעם בשנתיים, יבוא הכוכב כמו בלינגהאם, כמו אמבפה.
אם אתה מסתכל היום, מי הרכש של ריאל, אז לא מגיע את אמבפה וכל זה, אבל בכללי, ללי יורו בן 18, בסטונטו, אין הסתכל הרכש של ריאל רוצה להגיע. ריאל אמרה, אנחנו נביא את הצעירים הכי גדולים, הכי טובים בעולם, והזדמנויות של השוק. הזדמנויות של השוק זה אלאבה בחינם, זה רודיגר בחינם, אתה רואה שמיישמים את המדיניות הזאת, זה לא סתם.
אבל כמו בלינגהאם, היא שמה 100 מיליון, כלומר היא כן...
אבל ג'וד גם משקף, שחקן בן 19, שרב חושבת, שהוא הכישרון הכי גדול בתפקיד ה-10, ל-10 שנים קדימה, ריאל מאמינה שהוא השחקן הכי טוב בעולם בתפקיד הזה, והיא בונה אותו בתור תבנית, אתה רואה פה פרסומות, גולדן בוי וגולד בוי, וקו מוצרים, ובסוף ריאל תלויה גם בספונסר שלה, כלומר היא צריכה שחקנים שמוכרים, וג'וד בא עונה על התיאור הזה, ואתה רואה אפילו שחקן כמו רודריגו שהוא לא, אין לו, הוא לדעתי לקריירה שלו עדיף לו לעזוב ולהיות בצד שמאל, אבל הוא אוהב להיות בריאל והוא מוכר של המחיר להיות בצד ימין, וריאל תלך איתו עד הסוף, כל עוד הוא יוצא להיות בריאל הוא יהיה שם כמו כל הכישרונות הצעירים, ומי שעוזב את ריאל זה שחקנים שכבר עשו את שלהם, שאתה רואה שמגיעים לאיזשהו סי ולא מתאמנים לפי הדיווחים כמו צריך, כמו קזמירו, כמו ורן, ויודעים למכור אותם גם בסי, ולא יהיה, ולא תמיד לנצח, ולא תמיד לתקתק את הכדור, ולא תמיד נשחק כדורגל הכי יפה, אבל היום להשיג כרטיס לברנבאו זה משימה מאוד מאוד קשה, כולם רוצים להיות את ריאל מדריד, בכלל מדריד העיר נמצאת בטירוף תנופה מטורפת, ריאל היא חלק מהסיפור הזה, המגרש מוסיף המון, ודיברנו מספיק על ריאל מדריד אני חושב.
לא, אז בואו נדבר בעצם רק על שחקני מפתח, ארי קיין, אתמול עם צמד מול פרנקפורט, והוא עם 3 שערים ובישול בשני המחזורים האחרונים, יש לו 35 שערים, 8 בישולים ב-31 מחזורים בבונדסליגה, השיא של רוברט לבנדובסקי עומד על 41 מ-2020-2021, הוא כבש בפנדל במשחק הראשון מול ארסנל, ויש לו בסך הכל 7 שערים ו-3 בישולים, ב-10 משחקים בליגת האלופות, הוא סגן מלך השערים במפעל, אמבפה עם 8. אצל ריאל אנחנו רואים שחלוקה יותר שוויונית, רודריגו עם 5 שערים, בלינגהאם 4, ויניסיוס חוסלו עם 3 כל אחד, כלומר, אם ארי קיין הוא המוציא לפועל העיקרי בביין, אצל ריאל זה קצת יותר, זה מתחלק, שווה בשווה. שאלה שלי היא, מי שחקני המפתח שלכם?
ויניסיוס בריאל מדריד תמיד, בליגת האלופות הוא השחקן שצריך לעצור אותו, כי גם אם הוא לא המבקיע, הוא תמיד זה שיוצר הכי הרבה הזדמנויות, הוא הכי הרבה מסוכן, וגם הוא הכי קשה לשמור עליו בקטע של יכולת, כלומר אתה צריך שחקן שהוא מאוד מאוד מהיר בסוף, וחזק, כדי בכלל למנוע ממנו מצבים, במיוחד שאתה רוצה לתקוף, כלומר אם בעיר רוצה לתקוף, ולשתות בקצב, זאת אומרת שקו הגנה יהיה גבוה, זאת אומרת שיש הרבה שטח לריאל לצאת, אולי לנסות לסגור קווי מסירה אליו, אבל כמעט כולם בריאל בוסרים טובים, קרוס, ג'וד, המגנים, כולם יודעים למצוא אותו במצבים מסוימים, אני חושב שבסוף, בטח במשחק חוץ, בעיר צריכה לעצור את ויניסיוס, מהצד השני אני חושב שראינו יכולת גבוהה מאוד של המגנים בריאל מדריד, באחד על אחד, לכן אני חושב שהמפתח של ביירן, זה הארי קיין מול רודיגר, לנצל את היכולות שלו, אני חושב שהוא שחקן הרבה יותר מגוון וטוב, מגוון אולי, וטוב בגיוון, כלומר, לא רוצה להגיד שהוא שחקן יותר טוב מאלן, אבל הוא כן הרבה יותר מגוון ויותר מסוכן, בדרך שבה הוא יכול להפקיע.
הוא לא יחפש את המאבקים של האחד על אחד מול רודיגר, הוא יחפש לברוח ממנו.
לכן אני אומר שהוא יותר מסוכן לריאל, ויכול להכריע את המשחק, אחרי הוא שם מפתח, ולא רוצה להגיד שהוא יותר טוב מאלן, הוא פשוט יכול להיות שיותר מתאים למשימה הזאת, להכריע את המשחק.
אז דיוויד, לפני שאני עובר אליך, יכול להיות ששחקן המפתח, זה יהיה אצל ריאל, יהיה דווקא לוקאס וסקס, כי הוא החליף את דני קרבחל, וצד שמאל של ביין בנוי שונה, אלפונסו דייביס מסופסל, שזה גם משהו שאולי היה שווה לדבר, אבל מזראוי פותח כמגן שמאלי, רפאל גררו כווינגר, כנראה שזה מה שישאר, אז יכול להיות שזה המאצ'אפ שיכריח את המפגש?
אני דווקא לא חושב, אני אם אתה שואל אותי, המאצ'אפ הכי... גם הכי מעניין, גם יהיה הכי מאתגר, זה מה שיוני אמר, זה המאצ'אפ של הארי קיין עם רודיגר, הארי קיין, אני רק יחזק, הוא יותר נייד מאלנד, והארי קיין יברח לצדדים, והוא ירד יותר נמוך, הוא ילך למקומות שלרודיגר פחות נוח ללכת, לכן זה מאצ'אפ שמאוד מעניין אותי מעבר לזה, הארי קיין הוא, אין לו, נדיר שהוא נמצא בתקופה לא טובה, הוא תמיד שם, תמיד עושה את הגולים, גם בתקופות קשות הוא עושה, גם אם זה גול מכוער, אז הוא שם, זה יהיה מאצ'אפ מאוד מעניין, כל הרעיון של מזראוי, שהוא משחק עם רגל הפוכה בסוף, זה שהכניסה לאמצע תהיה לו יותר נוחה, ואז הוא ישיר את מודד גררו לאחד על אחד, גררו מאוד זריז, מאוד מהיר, לו ביתה טובה מרחוק, יש לו גם רגל ימין יחסית לא רע, שחקן מגוון, אני פחות חושב שהמאצ'אפ יהיה שם, המעברים של ריאל זה דבר ראשון, ודבר שני זה, לדעתי איך כן מתמודד עם רודיגר, שרודיגר, אתה יודע, זה הלב של ההגנה של ריאל, וכשהוא טוב, אז ריאל מרגישה בטוחה בעצמה, אז זה מבחינת הסגנון השחקן, שבגלל שהוא כל כך שונה לצורך העניין מאלן, שאלן הוא אכל אותו בלי מלח, המאצ'אפ שלי יהיה הכי מעניין, זה לראות איך הם מתמודדים אחד עם השני, משהו שייתן אינדיקציה מאוד מעניינת לגבי היכולות גם של רודיגר, אתה יודע, לצאת משטחים שלא נוח לו, שהוא לא רגיל לשחק בהם, זה יהיה מאוד מעניין, ויהיה מעניין לראות בכלל איך ריאל תגיב לזה. תשמע עוד פעם, סאנה, יש לברן קבוצה אדירה, סאנה אחד על אחד שלו, התנועות שלו לעומק, יש לו חוכמה במסירה, הוא יכול לשחק 10, גם מאוד מאוד מגוון, יש לברן קבוצה טובה.
כן.
מעניין.
עוד שחקן שיכול להכריע, אבל לא בטוח שהוא ישחק, זה ג'מאל מוסיאלה שסובל מפציעה, ולא בטוח שהוא יקשיר. גם דליכט וליימר נפצעו מול פרנקפורט ובספק, קים ופבלוביץ' שכבר מתכוננים, אולי הם יחליפו. אבל באמת אני חושב שג'מאל מוסיאלה הוא עוד שחקן שיכול להיות זה שהכריע, אנחנו מדברים על זיהוי שטחים ופינוי שטחים של הארי קיין, אתה יודע, שזה מה שהוא יעשה, אז ג'מאל מוסיאלה בעשר הוא שחקן נפלא, והיכול של שחקנים לקבל כדור בין הקווים, להיכנס לשטחים, לצרף מקו שני, ג'מאל מוסיאלה עושה את זה בצורה נהדרת, הוא יודע לעשות את זה גם במעברים וגם בשטחים קטנים, אז זה שחקן שבאמת יכול להיות מאוד קריטי אם הוא ישחק או לא ישחק, אז צריך לשים לב אליו. עוד משהו לגבי המשחק לפני שנעבור לככה סיכויים ממורים? יוני, דיוויד?
לא.
נראה לי סיכמנו.
טוב, אמרנו אז מספיק. רגע, יאללה, אז דיוויד, סיכויים והימורים למשחק הראשון ולמפגש כולו.
תשמע, בגדול אני חושב שריאל תלך עד עשור. ריאל לא רואה קבוצה יותר, באנרגיות יותר טובות, יותר עוצמתית, יותר חזקה, ומישהו שמשחק את כדורגל יותר טוב מאשר ריאל מדריד. שוב, אי אפשר לחזות, כן? אני יכול בסוף לטעות בנבואה שלי, אבל בארן לא תקל עליה, יהיו משחקים טובים, יהיה קצב טוב, יהיה כדורגל טוב, אנחנו נראה הרבה החמצות, הרבה, לדעתי גם הרבה
גולים. משחק ראשון, מה התוצאה?
ריאל תנצח, לדעתי, 2-1, 2-0.
יפה. יוני מונפו.
אני חושב שזה משחק 50-50, הרבה פה באמת מסורת וניסיון פה של שתי קבוצות, הרבה היסטוריה בין הקבוצות האלה, שביירן תבוא למשחק הזה מוכנות צי, לכן אני חושב שזה יכול להסתיים בשוויון, שגם, כלומר, אם ריאל תהיה 1-1, דקה 60-70, שזה יכול לספק אותה ולהוריד שם את הרצון להרוג, להעביר פשוט אחרה לברנבאו, אני חושב שנראה משחק יותר טקטי, ולא כמו רבע גמר של פשוט משחק פתוח לחלוטין, לכן שוויון נראה לי הגיוני, או ניצחון מילימלי לאחד לשני הצדדים, כי אני חושב שהקרב הזה שם יהיה מאוד מאוד טקטי, בברנבאו אולי יהיה סיפור אחר.
אתה כיסית את כל האופציות.
לא,
יוני.
סקט, תהי לכן, התוצאה היא שוויון.
לא, לא, אני גם חושב כמוך, אני שוקל אם זה 0-0, כאילו משמים, או 1-1 כזה, כי אני באמת חושב שזה שתי קבוצות שאולי ירצו ככה גם לא להשתגע יותר מדי, אם בהן תפתח יותר מדי חזק, היא תחטוב במתפרצות, וריאל מדריד תרצה להעביר את ההכרעה, כמו שאתה אומר, לברנבאו, אז אני ככה, זה 0-0-1-1, בגומלין אני חושב שזה ילך לכיוון של ריאל, אבל גם לא עכשיו איזה, זה גם יהיה צמוד, אני מאוד מקווה שאני אוהד ניטרלי, אני מאוד מקווה שנראה כמה שיותר גולים ומהפכים והכל, אבל אני בספק שלפחות במשחק הזה, אנחנו נדבר על המשחק הבא, לא יהיה, לא נראה הרבה שערים, ואני חושב שריאל. חברים, הפרק הזה יתארך קצת יותר ממה שתכננו, אז אנחנו לא נדבר היום על בורוסיה דורטמונד ופריז סן ז'רמן, אז נשמור את זה לפרק הבא, נקבע אותו, אל תדאגו, נדבר איתכם בוואטסאפ אחרי. יוני, זה בסדר? אתה מקובל עליך?
כן, בטח, בוא.
יופי. טוב, דיוויד ברמן, יוני מונפו, תודה שהייתם איתנו היום. היה מרתק, כמו תמיד, חברים.
היה לי
העונג.
כמו הכדורגל. כדורגל מרתק, כדורגל מעניין, כדורגל איכותי. כמו לשמוע את ברמן, זה כמו שירה.
טוב, אז נסיים בזה, זה לא יכול להסתיים אחרת. חברים, דיוויד ברמן, יוני מונפו, תודה רבה. שיהיה לכם כמובן חג שמח, וניפרד מהמאזינים והצופים שלנו, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים כמו תמיד לתייג, לשתף, להאיר את עינינו, אנחנו נפגש בפרק הבא, מה שיהיה עוד מעט, אל תדאגו, שיהיה חג שמח, ונסיים עם עם ישראל חי.